שהוא כולל גם את עתניאל בן כנז וגם את אהוד בן גרה וגם את שמגר בן ענת, שלושת השופטים הראשונים שנפגוש אותם בספר שופטים. יש בעיות שצריך לפתור אותן. יש בעיות שמישהו צריך לפתור אותן. לקום ולפתור אותן. עכשיו החמאס מציק, עכשיו החמאס יורד טילים על הדרום, צריך לקום ולפתור את הבעיה, נכון? יש בעיות שאי אפשר לפתור אותן עכשיו. לא שאי אפשר לפתור אותן, לוקח לפתור אותן המון זמן. לא בגלל שאתה מתבטל, ולא בגלל שאתה חלש. מהרבה סיבות. יש דברים שכדי לבנות אותם לוקח הרבה שנים. גם אם תעמוד הכי מהר שבעולם, זה לוקח הרבה שנים. זה פרק א', אבל יש גם פרק ב'. יש בעיות שהן בלתי ניתנות לפתרון עכשיו, כי יש שלבים הרבה יותר קודמים. זה שילד למשל קטן לא עוזר בפרנסת הבית, זה בעיה מאוד גדולה, נכון? זה לא יפה שאתה לא עוזר בפרנסת הבית. חכה, זה יהיה מטופש מאוד אם תנסה להוריד את הילד למצב הזה. תן לו עכשיו ככה, תן לו לגדול, תן לו להיות ילד, תן לו להיות נער, תן לו לעבור כל מיני שלבים. בסופו של דבר הוא יפרנס את המשפחה, אל תדאגו. זה לא תקלה. יש המון דברים שבונים פחות נפל, צריך לדעת מתי הזמן, מתי לא הזמן, מתי הזמן הוא זמן ארוך. יש פה בספר שופטים, אנחנו חוזרים לספר שופטים, נראה, לפי כל ספר שופטים, שלוש תביעות שכדי לממש אותן צריך לעבור הרבה שנים. אנחנו זוכרים מה לבן, מה הקושן ושתיים מספר לנו, נכון? קושן ושתיים בעצם לא נעשה, אתם לא מבינים, הוא לא אומר את זה, זה מה שאנחנו שומעים. אתם לא מבינים מי אתם, כשאתם נכנסתם לארץ ישראל, המגע, המפגש של עם ישראל, עם עמד ישראל, ההכרזה על עצמאות בארץ ישראל, שינתה וטלטלה את כל מערכות העולם. האנושות היא כבר אנושות אחרת. יש תביעה לכלליות, יש תביעה לאחדותיות. נולדו פה תביעות כאן נשמתיות, תביעות נשמתיות זה נשמע מילה מאוד מהחפת, ולא תמיד מבינים אותה, אבל בפנים יש בקשה אחרת, מציק משהו שעד עכשיו לא הציק. אתם הגעתם מפה פרשו של דבר שהגיע משהו חדש, זה שהגיע משהו חדש זה קימה קימה, אין פה ברירה. בין לדעת הנשמה לבין ההופעה בפועל, קימה קימה, אין דרך אחרת. מתי הופיע נשמתך? מתי נולדת? בשנייה שנולדת, אז נשמתך הופיע, נכון? עד שתממש, לוקח 20, 30, 40, 50 שנה, עד שנברר מה הייתה נשמתך, הגוף קודם כל צריך להיוולד, זה נכון באדם פרטי, זה נכון באדם הכללי. נכון, כתוב גם, הדברים המפורסמים, אמר רבי יהודה בקדש ארץ ישראל, תל פירותה בן יפה, אין לך קץ מגולה מזה. אז מה זה קץ המגולה? ברור שקץ המגולה, הכוונה שנולדו נשמות חדשות כאלה, שהנשמות שמופיעות בדורות שלהם, הן נשמות שבשלות מבחינה סגולית להופיע בנגלה את סגולת ישראל שתמונה בהם, מה שהדורות שלנו לא היו מסוגלים. ממתי שהופיעו נשמות כאלה, ועד שזה לוקח, בפרט שזה יקרה בפועל, זה לוקח המון שנים, זה התהליך. ולכן אין לנו ברירה אלא לזהות את זה לפי סימנים מאוד 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 חיצוניים ושוליים, כמו זה שארץ ישראל נותנת אותה בעין יפה. זה מרגש, אבל לא יותר מדי, לא בשביל זה חיכינו 2000 שנים. נכון. אבל ממתי שהקץ המגולה הופיע, אז נוצרים סיבוכים. אתה לא יכול את זה שאתה אומר, רגע, אבל עוד לא הגיע הזמן. נובדה קומת חיים חדשה. זה מזעזע אורחות שמיים וארץ, קורה משהו. וקושן רשתיים, מלך העם נהריים, שבא גם לכבוש את ארץ ישראל, הוא בעצם אומר את זה. הוא בעצם אומר, יש בתת מודע האנושי הקולקטיבי, יש איזו ציפייה לכלליות, לאחדות. אתם תעשו את זה, יהיה בסדר. לא תעשו את זה, האנשים אחרים יעשו את זה בצורה עקומה. יש גלובליזציה, נקרא לזה בצורה חיצונית. יש פה משהו אחד, כאילו אמרנו שהוא נוגע ולא נוגע בארבעת הנערות, נצליח לגעת. זה חיצוני. יש פתרון אחד, תראה את זה בצורה אמיתית, ואז החיצוני יהיה מיותר. מה זה? בצורה אמיתית נראה את זה רק בימי שלמה. וימי שלמה באמת נוכל להוביל את האנושות בהנהגה רוחנית, מרוממת, אידיאלית, שמחברת את כולם, והיה והכי טעים נכון יהיה בית השם, נערו אליו כל העמים. אבל אנחנו לא בימי שלמה, לא בימי שלמה, לא בגלל שמישהו פה לא בסדר. כדי להגיע לימי שלמה צריך לעבור עוד שנה של מאות שנים, לגעת בכל מיני תחומי חיים וכישרונות. רבדים אמיתיים, אתה לא, זה שתינוק שציירת ראש הסנהדרין הוא לא נהיה ראש סנהדרין בגיל יומיים, זה לא בגלל שמישהו פה יתעצל, הוא חייב להיבנות, חייב לצמוח, חייב להתבגר, זה לא תקוע, זה לכתחילה. לכן השופטים, השופטים הראשונים, כמו את ניהל מבנה, שבה אנחנו עוסקים עכשיו, הם, שוב, יש שופטים שפותרים בעיה נקודתית, יש שופטים שהאיום עליהם הוא, עכשיו הדור הזה צריך לבנות משהו מסוים, והוא לא בונה, אז הוא משלם את זה בחיר, ואז בא השופט ומוביל, ועוזר לנו להגיע למה שאנחנו צריכים להגיע. נהיה מגנז לא יכול עכשיו להיות דוד המלך, הוא לא יכול להיות שלמה המלך, דוד המלך זה צאצא של דוד המלך, נכון. אבל זה לא תפקידו. לכן מה עושה עתניאל בן כנז? בואו נראה את הפסוקים. ותהי עליו רוח אדוני וישפוט ישראל ויצא למלחמה ויתן עונת ויודד קושן רשתיים לברם ותעוז ידו על קושן רשתיים. וישפוט את ישראל רק אחרי שהוא שפט ישראל רק הוא יצא למלחמה למוס ביטוי חריג. בדרך כלל כתוב ותהי עליו רוח השם ויצא למלחמה. יש פה משהו עוד לפני יצא למלחמה הוא שפט את ישראל. אז רש"י אמרנו מביא את מדרש דב רבי תנחומה. אני קורא ברש"י. מה כתוב שם? דרש רבי תנחומא נסתכל, מי עוד? נהיה מקנה. נסתכל במה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה במצרים, ראו ראיתי את עוני עמי. מה הם שתי ראיות הללו, מה זה גם ראו וגם ראיתי? אמר לו, רואה אני שעתידין לטעות בעגל, ואף על פי כן ראיתי את עוני עמי. זו דרש עתניאל, אמר בן זכאים בן חייבים עליו להושיעם. רמן כנז דרש את הפסוקים שמופיעים בסנה, ראו ראיתי. ראו ראיתי, זה אל תחשוב שאני לא יודע מה זה. ככה גדול אומר למשל. אני יודע מצוין שפה, בדיוק במקום של הסנה, מה זה הסנה? הסנה זה בהר חורב. הסנה זה במרגלות הר סיני. ואני יודע שפה אולי בדיוק בנונצדיק של הסנה, בדיוק בנונצדיק הזה עם ישראל יעבוד את העגל. אני לא שכחתי את זה, אני לא רואה קדימה. אני ראו, ואף על פי כן ראיתי את עוני בני ישראל. אף על פי כן אני הולך להוציא אותם מצרים. זה ככה הבין. זה לא כתוב בתורה שבכתב, זאת אומרת, כתוב, ראו ראיתי. אבל את הפירוש הזה דורש עתניאל בן כנז. ומפה הוא לומד שמה? שבין זכאים בין חייבים עליו להושיעם. ואמר, הוא כאילו תופס את אלוקים במילה. אתה אמרת שאתה מציל את עם ישראל למרות את העגל, אכלת אותה, מהיום נעשה עבירות ותציל אותנו. טוב, זה לא יכול להיות שככה עתניאל בן כנז מבין. נהיה בן כנז לא יכול להבין שיש לנו צ'ק פתוח לכל השטויות שנעשה בעולם והקדוש ברוך הוא חייב להמשיך לפנק אותנו. ברור ששכר ועונש זה תוצאה של מדרגה רוחנית. אם עם ישראל חוטא, וכתוב שעם ישראל חוטא, נכון? כתוב שיעבדו את הבעלים את ההשטרות ואת העשירות. אז בעיקר אף יש שם ישראל, שקושן רשתם זה רק התוצאה. אז מה עוד נהיה בן כנז אומר, ראו ראיתי? איך הוא פותר את הבעיה? הוא לא בונה בעם ישראל את המדרגה הזאת, הוא לא מחזיר את עם ישראל בתשובה כביכול. אז אתה דורש, יושב לו ודורש. אני חושב שהמפעל של עתניאל בן כנז בנוי משתי קומות. משתי קומות, שכששתי הקומות האלה קיימות, אז זה יכול להושיע את ישראל. הקומה הראשונה זה... את עתניאל בן כנז אנחנו זוכרים מפרק א', עתניאל ואחסה. שאחסה מתלוננת על עתניאל שארץ הנגב מקטן היא אדם שמנוגב מכל טוב. אז זה פסוקים שלא מופיעים כאן, זה פסוקים שמופיעים בדברי הימים. מישהו יכול לפתוח? דברים א' פרק ד' פסוק י'. ד' י', א' ד' י'.
ואת הים נתן מכתף הימנית קדמה ממול נגבה.
מה כתוב שם?
זה דברי הימים א', כן. וישימו את כליו בית אלוהים ואת גלגלתו תקעו בדגון.
א'?
לא, ויקרא יעבד אלוהי ישראל לאמור.
כן, אתה בבית. עוד פעם בקול. אתה לא רוצה להקריא לנו?
ויקרא יעבד אלוהי ישראל לאמור.
יעבד. יש מישהו בשם יעבד. מה מופיע לפני זה? מאיפה הגענו ליעבד?
ויעבד נכבד מרחב אמור.
עוד. לפני זה אחורה? ובני קני כתוב לך שם? ויהי יעבץ. מה היה יעבץ? נכבד.
ויהי יעבץ נכבד מאחיו, אמו קרא שמו יעבץ לאמור, כי ילדתי בעוצר.
כן.
ויקרא יעבץ אלוהי ישראל לאמור, אם ברך תברכני ברבית אל גבולי, והייתה ידך עמי, ועשית מרעה לבלתי עצבי, ויבוא אלוהים.
ויבוא אלוהים?
ויבוא אלוהים את אשר שאל.
את אשר שאל. יש מישהו בדברי הימים שקוראים יעבץ? שהוא מבקש שהשם ירבה גבולו ויבא אלוקים את כל אשר שם. מי זה יעבץ? אז המסתורי הזה. חז"ל דורשים שיעבץ זה עתניאל בן כנז. השם השני שלו זה יעבץ. למה קוראים לו יעבץ? דרשות, אני לא יכול לספר עכשיו כל הדרשות. חז"ל דורשים ככה, חז"ל דורשים שבערד, לא בערד, למה אני מתבלבל בערד? בדביר. עתניאל בן כנז כבש את דביר. דביר היא ארץ הנגב. דביר זה... אדם שאין לו גם מכל טוב, עתניאל בן כנז פותח ישיבה. מי בא ללמוד בישיבה של עתניאל בן כנז? זה כתוב אצלנו, פסוק ט"ז, פרק א', ובני כלי חותן משה, עלו מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד, וילך וישב את העם. על זה דורשים חז"ל, ויקרא יעבץ לאלוהים. מי יכול ללמוד בישיבה של עתניאל בן כנז? בעצם כל הישיבות נסגרו, אני מבין. הייתה ישיבה אחת בעם ישראל, ישיבת משה רבינו. משה רבינו נפטר, עם ישראל יוצא מהמדבר, סגרו את הישיבה. כולם התגייסו לצבא. אחרי שכולם התגייסו ונלחמו, אז כולם קיבלו נחלות. וכל אחד היה צריך לעבוד את האדמה שלו, כל אחד צריך ללמוד את הנחלה, ואף אחד לא היה בישיבה. אף אחד גם לא יכול להיות בישיבה, כי יש פקודה אלוקית על כל אחד לקבל את הנחלה שלו, ולאבד אותה ולהצמיח אותה. היחידים שיכלו ללכת ללמוד בישיבה, עתניאל רוצה ללמוד ישיבה, אשתו מתלוננת על זה שהוא לא עסוק בפיתוח הנחלה שלו, שזה ארץ הנגב נתתני, נכון? כן. יעבץ, מקים ישיבה, והוא מתפלל אל השם שירבה גבולו. מה זה ירבה גבולו? אני אומרת, ירבה גבולו בתלמידים. הוא רוצה שתמשיך ישיבה בעם ישראל, אבל אף תלמיד לא יבוא, כי כל תלמיד קיבל נחלה. אז הפסוק אומר, ובני כני חותן משה עלו מעיר התמרים, בני יהודה. בני כני חותן משה קיבלו את יריחו, את עיר התמרים. למה הם קיבלו את עיר התמרים? מכיוון ש...
משפחות סופרים
יושבי יעבץ. זה נאמר הכנים, כן, תודה. זה חיפשתי. למה הם קיבלו את יריחו? משפחות בני כני הם גרים, אז אין להם חלק בנחלה של ארץ ישראל, כמו שארץ ישראל התחלקה לעולי מצרים, כמו שאומרת הגמרא בסוגיה הבאה. אז הם לא קיבלו שום נחלה. מי שלא קיבל שום נחלה, אז הוא מקבל את יריחו. למה את יריחו? את דושנה של יריחו, ככה אומרת הגמרא. משום שידעו שבעתיד לבוא יצטרכו למצוא את בית המקדש. בית המקדש, אף אחד לא יודע איפה זה בית המקדש, יודעים, זה המקום אשר יבחר השם, השם לא גילה עוד לאף אחד איפה יהיה בית המקדש. ובני ישראל לא רצו שבית המקדש יהיה בנחלה של שבט מסוים, שהשבט הזה ירגיש שזה שייך לו. אז מה הם אמרו? הם אמרו, השבט שבלעתיד לבוא עוד 400 שנה יתגלה שבנחלתו יש בית המקדש, הוא בעצם קיבל את השטח הזה על תנאי, והוא יקבל שטח חילופי. השטח החילופי שהוא יקבל זה יריחו. טק על טק פרסה, עמה, זה בדיוק הגודל של בית המקדש, של הר הבית, הרחבה, ממול. זה יקבלו ביריחו. בינתיים את יריחו לא מקבל אף אחד. מי מקבל את יריחו בינתיים? בני כני, כני זה יתרו. יתרו התגייר, פרשת בעלותך, משה רבינו אומר, הלכה איתנו והיטבנו לך. אז בני יתרו, הם מקבלים את יריחו בינתיים, ואומרים להם, אתם תשבו פה עד שיבנה בית המקדש, אחרי שיבנה בית המקדש נראה מה נעשה. למה קוראים לזה עיר התמרים? זה לא יפה לקרוא לי ליריחו התמרים, נכון? גם בפרק ד' נקרא, או בפרק ג' נקרא ליריחו התמרים, מסיבות אחרות. אבל זה הרעיון, שביריחו, יריחו זה נעת מדבר, יריחו זה מקום שלא צריך לעבוד שם. יש שם שפע כלכלי, יש שם גם חום וגם מים, שיש גם חום וגם מים, חם מאוד והמון מים, אז צומחים דקלים ואפשר להיות שם בנחת, לחכות שהתמרים יפלו לי מהעץ לתוך הפה. תמרים, אני חושב, זה הפרי היחיד ש... איך שאתה שומר אותו, הוא לא מתקלקל. להחזיק מעמד הרבה הרבה זמן. הם תהנים מצימוקים, הם צריכים לעבור תהליכים של עיבוד. אז הם קיבלו את זה, אבל הם לא רצו להישאר שם. הם לא רצו להישאר שם, זה לא הנחלה שלהם. הם לא באו בשביל נדלן, ולא באו בשביל לאכול תמרים. ויש להם גם במדיין. הם באו בשביל להצטרף לתורה של עם ישראל. אבל כשכל עם ישראל מתפזר, כשהישיבה הגדולה ננעלה, הם הולכים ובני כני. חותן משה עלו מעיר התמרים ביהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד וילך וישב את העם. נגב ערד זה באזור של דביר, זה דרומית לחברון, כך ראינו. ושם עתניאל תפילתו מתקבלת והוא יושב ופותח ישיבה. בנחלה של כל אחד לומדים מה יש, מה סוד האדמה. באדמה של דביר פותחים ישיבה. עתניאל מלמד את בני כני חותן משה. הישיבה הזאת היא ישיבה שנראית מנותקת מכל מה שקורה. אולם נכנסו לארצות החיים. הישיבה הזאת זה כאילו אנחנו במדבר. כאילו, ישיבה שתלושים. מה עושים בישיבה? יושבים, כשמע כן, נכון? כל העולם זז וזז ופועל וזז ומתפתח ומטפל בהמון דברים. בישיבה יושבים, העולם כביכול כפו. זה השלב הראשון שאנחנו מכירים על עתניאל. עתניאל עסוק בכאילו במדבר, מדבר וירטואלי. מבחינה רוחנית הוא אומר, אני ממשיך את הישיבה של משה רבינו. ישיבה ברמה הרבה יותר נמוכה, אין מה לדבר. מי שלא יהיה עתניאל בן כנז הוא לא משה רבינו. אין שם תרמים ואין שם את השיעורים שאין מי המשה רבינו. אבל בזכות זה, נימות אבותינו לא פסקה ישיבה מישראל. במשך שנים רבות, ישיבה קטנה, לא עם הרבה תלמידים. כנראה ישיבה איכותית מאוד, בטח ביחד לישיבות שלנו. בינתיים עם ישראל עובר תהליך של שכחה. נכון? אמרנו, אתם זוכרים, דיברנו למה דווקא בעלים והשירות? מכיוון שבתכלס אתה מגיע להתמודדויות היומיומיות של מאיפה יהיה גשם ומאיפה תצמחו דברים. ואתה שחיקות קטנות כאלה ביום יום. פה ככה קצת, פה קצת שם, פה מתחמן, פה מתבלבל. פה לא קם בבוקר, לאט לאט הם מוצאים את עצמם בסוף אחרי כמה שנים טובות. עם בעלים והשירות, לאט לאט הם שכחו למה הם הגיעו, לאט לאט הם גורם לאנשים כמו קושם רשתיים להיות מסוגלים לבוא ולהגיד להם מה קושם רשתיים אומר להם בעצם, למה מי אתם אומר להם? הלו, אתם לא הגעתם לעצם בשביל לעבוד את הבעלים והשירות. יש מסע דלגיטימציה שקושם רשתיים מנהל נגד בני ישראל, זה טעות, זה בני ישראל מנהלים נגד עצמם. אם בני ישראל שוכחים את השם, אז באמת ארץ ישראל לא מגיע להם, מה יש לדבר? אם בני ישראל שוכחים את השם, הם לא באו לפה להקים את הנבואה, אז למה הם גרשו את הכנעני? אז למה מה? מה הכנעני? הם לא בני אדם. להם לא מגיעה מדינה, להם לא מגיעה נחלה, למה? באיזה רשות אתה נכנס בהם? מה, אנחנו גזענים? לא היום גזענים ולא אז גזענים. אנחנו מגיעים פה לארץ ישראל, אנחנו נוחלים את חברון בארץ ישראל, מתוך שאנחנו מאמינים שיש לנו שליחות אלוקית, היסטורית, שמדינת ישראל יש תפקיד בעולם, שעם ישראל צריך להיות אור לגויים, שאנחנו רוצים להצמיח את הנבואה לתחייה מחדש, שאנחנו צריכים להקים את בית המקדש, בית המקדש זה לב האנושות, וכל הבריאה כולה תתגדל מכוח הגודל הזה. ואם אתה שוכח את זה ולא עסוק בזה, רק לוקח ברברסים, אז התגובה החיצונית של העולם היא רק תגובה, היא רק ראי כזה שמשקף מול פנינו. אתם לא שם, אז מי אתם? אז אנחנו בעצמנו. זה לא התחיל היום עם דלגיטימציה פנימית. זה תמיד היה. באמת אני לא מבין למה. למה יש לי זכות יותר למישהו אחר? למה מה זאת? למה? אז במקרה אתה, אתה אומר, טוב, אז בואו נתפשר עליך. אתה עוד מוכן להילחם. ואם לא, אז אין לך כוח, אתה אפילו לא מוכן להתפשר, אתה נשבר. אז בתוך כל התהליכים האלה, תהליכי השחיקה שעוברים על כל אחד לחוד, אנחנו זוכרים שויעשו ישראל את הרע בעיני השם וישכחו את השם אלוקים, זה פסוק שמתאר מיליוני אנשים במשך הרבה שנים, אצל כל אחד זה בא בעוצמה אחרת, בניגון אחר, בזהויות אחרות. הפסוק ככה מכניס תחתיו תיאורי תופעה מאוד מאוד כללים. בתוך כל זה איך בונים את הישועה? בונים את הישועה בשתי צורות. קודם כל בונים את הישועה, לא תמיד. קודם כל בבית המדרש. עתניאל בן כנז נראה מנותק, נראה הכי לא מעשי, הכי לא שייך. הוא יושב עם בני קני, היא קבלה תפילתו והם באו אליו. שני האנשים שמנותקים, בני קני באמת מנותקים, כי אלה, הנחלה היא לא שלהם. הנחלה היא עיר התמרים מבחינתם, זה לא שורש נשמתי האדמה הזאת. קיבלתי בינתיים פיקדון. לא בשביל זה הם באו לפה. והוא קיבל את הנחלה שלו, אבל הוא עסוק רק במנוגב מכל טוב. הוא עסוק בלחבר עליונים ותחתונים, כמו שהגמרא אומרת, גולות עליונות וגולות תחתונים. ובינתיים בא קושם רשתיים, ובני ישראל עובדים איתו. בשמונה שנים האלה, עתניאל עובד כל הזמן, עתניאל לא עובד פתאום נזכר. הוא עובד בשביל מה הוא עובד? בשתי קומות אני מזכיר כל הזמן. במי זה עתניאל ואיך הוא מסתכל על ישראל. אז רש"י מביא רק את מדרש רבי תנחומא איך הוא מסתכל על ישראל. זה לא היה עוזר בלי כל השנים הקודמות. איך הוא מסתכל על ישראל? הוא מסתכל על ישראל במובן כזה, זו דרש עתניאל בן כנז, בין זכאים בין חייבים עליו להושיעם. למה שהקדוש ברוך הוא יושיע את עם ישראל בין חייבים בין זכאים? מה עתניאל בן כנז רואה שם בפסוקים האלה של הסנה? הוא רואה שמה שחשוב בעם ישראל, באופן פשוט נגיד את מדרש רבי תנחומא, זה שבאמת עם ישראל, כשקדוש ברוך הוא גאל אותם במצרים, זה לא אומר שאתה מתנהג יפה. זה אומר שיכול להיות לפעמים פערים בין הסגולה לבין הבחירה, בין מי שאנחנו באמת לבין ההתנהגות החיצונית שלנו. כשהקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, הוא יודע שיהיו נפילות קשות, הוא יודע שיש לך תהגת, זה לא פוגע במי אנחנו. זאת אומרת, התפקידים שקודם הוא הועיד לעם ישראל, הם תפקידים כאלה שעם ישראל ימשיך להוביל אותם, גם אם בדרך יהיו רגעים קשים, אתה לא יכול לגמור את עם ישראל בגלל רגע אחד קשים. כי למענו נוצרה בריאה, ואנחנו נצא מזה, נצא מזה. אז כמו בחטא העגל, אתה לא יכול לחסל אותם בגלל חטא העגל, ומה תעשה לשמך הגדול? אז ככה פה, משהו כמו התפילה שמשה רבינו אחרי חטא העגל. ככה גם פה. רבי בן גנז אומר לאלוקים כביכול. הוא אומר לו, תשמע, זה הילדים שלך, מה? זה העם שלך, מה? כביכול אין לך ברירה, מה? זה משבר עם עצומה משבר, כי זה עם קדוש. אבל זה לא מספיק. בשביל זה, כל אחד יכול לעשות את זה. לא צריך את זה, לא בשביל זה רבי תלחום ולא תנאי בן גנז. אתה קורא את זה בספר, אתה נושא עיניים שם, תגיד, אלוקים ירקצי אותנו. אני אשיך לעשות את זה, לא זה בכלל. זה לא זה בכלל. מה שהרבה יותר חשוב, זה שעתניאל במשך שנים ארוכות נותן תשובה אמיתית לקושן רשתיים. קושן רשתיים אמרנו זה רק ביטוי של מגמה כלל אנושית. קושן רשתיים זה האיש שחי את זה בצורה הכי טוטלית. את זה שאם יש אמירה חדשה, אז אנחנו חיים את האמירה החדשה. מי אתם ישראל? אתם בכלל לא בכיוון. עתניאל בן קנז נותן תשובה. שוב, עתניאל בן קנז לא עובד בטלוויזיה ולא בעיתונות ולא ביחסי ציבור ולא בדעת קהל. הוא יושב בתוך הישיבה שלו מנותק רחוק רחוק שם בנגב, ושמה הוא לומד משהו. שמה הוא בונה דמויות, מעט מעט דמויות, הוא ובני קני שסביבו, אני לא יודע, מעט מעט מאוד אנשים שמצליחים לגדול באמת, מצליחים להתקדש באמת, מצליחים להתאר באמת. מעט מאוד, אולי אחד, שניים, חמישה, אני לא יודע מה, חבורה קטנה כזאת של אנשים שהם בעצמם כאלה שקושן רשתיים לא יכול להגיד להם מילה אחת. יש אנשים בודדים, הם לא יכולים להוביל את העם כולו למדרגה הזאת. כי העם כולו צריך מאות שנים כדי להגיע למדרגה הזאת. אבל הם מציבים דוגמה, הם מציבים מודלים, הם מציבים, זה כמו שהרב הנזיר היה קורא לרב, זה צל נשמת התחייה. אני ראיתי את הביטוי הזה כמה פעמים, מה זה נשמת התחייה? הרב זצ"ל בדור שלו, אתם יודעים, לא ידוע לי שהוא חולל תנועת תשובה המונית שעל עשרות אלפי אנשים החזירו את הכיפות התפילין בגללו. יכול להיות שכן, לא ידוע ולא מפורסם, נכון? לא ידוע, יש בודדים, אדם, הרב בניון מן הסופר, יש כל מיני בודדים שהוא השפיע עליהם עוד, אולי אפילו הרבה בודדים. אבל זה לא שכל החלוצים וכל הכופרים וכל המוניסטים ראו את תורת הרב ואמרו, וואו, בואו נחזור משהו. אז הרב חרב כאן הוא נשמת התחייה. מה זה נשמת התחייה? נשמת התחייה זה בשביל מה יש תחייה? ככה נזיר אמר. בשביל מה יש תחייה? בשביל מה יש ציונות? מה זה התחייה? בשביל שיקומו אנשים כמו הרב זצ"ל. הרב זצ"ל זה מישהו כזה שמראה לכולנו בשביל מה הולכת לקום פה מדינה. כאלה אנשים באיכות הזאת, בגובה הזה, בגודל הזה, זה מה שהולך להיות פה. נשמת התחייה זה הנשמה של כולנו. אצלו זה לא נשמה, אצלו זה גם בניגלה. הרב זצ"ל, אפשר גם לעלות מעל הרב זצ"ל, אבל מספיק הרב זצ"ל שנתן לנו דוגמה באיך שנבין, מי שעובד קשה מצליח להתחיל להבין מה יש פה. אז לא הגענו לפה סתם כי אנחנו יהודים ואנחנו רוצים, זה המקום שלנו וסולדאות לאומית ומקלט בטוח. באנו גם בשביל גדל אנשים כאלה, אז יש איזה מין הבלחה כזה, ברק כזה, מרום, תראו איזה אנשים יש פה. אנשים שעצם זה שהם היו פה, 1, 2, 3, 4, 5 כאלה, הם משנים את כל התמונה, עם ישראל ימשיך בקצב שלו. עם ישראל ימשיך, אתה לא יכול לקחת את עם ישראל, אתה כנראה גם לא יכול לקחת את עצמך ולקפץ למדרגה הזאת. ממש לא, ככה לפחות מכאן היסטורית. עברו כמה שנים ועוד לא כולנו כאלה, כנראה, סליחה שאני מתקרב. אבל נראה לי שאני לא מחדש פה יותר מדי. אבל זה שיש כמה אנשים כאלה, זה פועל כמה פעולות. הפעולה הראשונה זה אמיתית. יש לעם ישראל זכות על ארץ ישראל באמת. יש למדינה הזאת זכות לקום כלפי שמיא באמת. למה? כי הנה יש פה אנשים כאלה, סימן שהגיוני שיהיו אנשים כאלה, סימן שכולם הולכים להיות כאלה. זה לא סתם דיבורים. אני יכול לדבר, עם ישראל הולך להיות כולו כמו הרב זצ"ל. אצלי זה דיבורים, זה גם יפה, לא צריך לזלזל בדיבורים. הרב זצ"ל סותם את הפה, הוא לא מדבר. הוא אומר, הנה, בתוך הדורות אחרי הגלות אפשר להיות כאלה, אם אני הייתי כאלה. אז בעצם קיומי אני סולל דרך. עוד ילכו רבים בעקבותיי, ייקח 60, 80, 100 שנה, וילכו רבים בעקבותיי, וגם יעקפו אותי, זה בטח הייתה התפילה שלו, מי ייתן כל עם השם נביאים, ברור. ברור. אז מה שעוד עתניאל בן קנז קודם עושה, הוא סותם לקושן רשתיים את הפה. קושן לא יודע לעלות מי אלבא. זה לא משנה, אבל הצידוק שלו, הלגיטימציה שלו, האנרגיה שלו, מה שמניע אותו, יש פה משהו חדש, והרי אין מי שעושה את זה יותר טוב ממני, בעצם זה שיש עתניאל, מה זה עתניאל? עתניאל לא, עתניאל הוא לא שלמה, אבל עתניאל הוא ראוי להיות שלמה. עתניאל באופן אישי, אנשים מועטים כאלה, מסתרים כאלה, שכל המפעל שלהם זה במעבדה הפנימית, בתוך ליבם פנימה, בחבורות קטנות של אנשים שמתגדלים ומתגדלים ומתגלים בתורה וחושפים עומקים ומסתרים עוד בשיעות שלהם. יש אנשים כאלה מעטים מאוד, אולי הם מסתרים מאוד, במשך כל השנים אף אחד לא שמע עליו ולא ידע עליו. אבל הם מהווים תשובה. כשאיש כזה בא ודורש את המדרש של תנחומה, כשאיש כזה, שימו לב, זה לא פשוט לדרוש, צריך שרוח השם תהיה עליו כדי שישפוט את ישראל. זה לא משהו שאפשר לנסח במאמר, זה לא שאגה מעל הבמה או ברמקול. זה לחיות את זה באמת. גם הכל אחרי כל השנים הארוכות, שעוד נהיה מכנס בישיבה שלו, בנגב ערד, במסורת המשך המוחלט של הישיבה, הוא עדיין צריך איזו התעלות ואיזו התבדלות, לראות את עם ישראל בתוך המצב הקשה שהוא נתון פה, עובד הבעלים והשירות, להתנסה לתוכו איזה גובה כזה שמתוכו הוא אומר, זה עם שלך. הוא לא אומר זה עם שלך כי הוא דרש את זה בפסוק. מה הכוונה דרש את זה בפסוק? זה לא איזו התחכמות כזאת פלפול בפסוקים. הוא רואה את זה באותיות של התורה, את הפסוק הזה כולנו רואים. לא יש לי רעיון, אפשר להגיד ראו ראיתי, אולי אפשר להגיד. הוא באמת למד את התורה, הוא הקשיב, מה זה ללמוד את התורה? יש הרבה רמות בללמוד את התורה. אתם יודעים שהדבר הכי קדוש, הכי נסתר, חמישה חומשי תורה, זה פי אלף, פי מיליארד יותר מכתבי הארי, ברור. זה הספקה המהירה, זה ממש משה רבינו. אלא מה שאת כתבי הארי אתה לא יכול להבין ברמה שלכם. את חמישה חומשי תורה אתה יכול להבין גם בגיל שלוש, ברמה מסוים, נכון? כן, אבל זה לא מקטין את חמישה חומשי תורה. וגם הארי, כל מה שהוא כתב זה דברים שהוא הבין מתוך חמישה חמישה תורה. אין ולא יהיה יותר מחמישה חמישה תורה. זה רק רב רבדי. אין סוף שכבות, אין סוף עומקים. אז עתניאל בן כנז רואה בתוך הפסוקים, את אלוקים הוא רואה בתוך הפסוקים. זה לא איזה בורד שהוא הצליח לשפוך על הדברים. מה פתאום? בגלל ההתנהלות הפנימית שהוא מנהל בקרבו, אז הוא יודע שדרך הפסוק ראו ראיתי, והוא שומע את הנבואה, מה הוא מדבר אליו? והוא מזהה באמת משהו אמיתי בעם ישראל עכשיו. ומכוח הזיהוי הזה, אז עם ישראל מסוגל לצאת למלחמה. אני מתכוון שבעם ישראל לא קורה פה משהו יותר מדי גדול. אני רוצה להקריא לכם את פסוק י"ב, ויוסיפו בני ישראל לעשות את הרע בעיני השם. ויוסיפו זה וימשיכו, נכון? עתניאל בן כנז לא בטוח, הוא חיסל לחלוטין את התופעה הזאת של לעשות הרע בעיני השם. בעלים ועשירות כבר לא מוזכרים פה בימי אהוד בן גירא, נכון? הארץ שוקטת 40 שנה, נכון? לפי כל החשבונות 40 שנה זה כולל 8 שנים של עד תום תקופת 40 שנה, וגם 40 שנה. יש איזו תנועה כזאת, אז מה עשה עתניאל בן כנז? אני רוצה להקריא פסקה אחת, נורא תשובה, יש הרבה פסקאות אחרות כאלה ברב, אבל את הפסקה הזאת אני מקריא, בפרק ד' הרב אומר ממילים כאלה שהן אולי קשורות למה שכתוב פה.
איזה פסקה?
היי, מה זה משנה לך איזה פסקה? באמת זה פסקה שיש לה הרבה מקבילות ברב, אבל אני עכשיו עומד עוד תשובה, אז אני מבין מפה. הייתי עומד משהו אחר, אם מה שאני עומד לשם. באמת, כותב הרב, באמת אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית, נקרא לאט. באמת אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחנית של ישועת הכלל, בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ואבון. תשוקה רוחנית של ישועת הכלל. ממצב כזה שאתה לא יכול לסבול את הסבל של עם ישראל. ממצב כזה שזה ממלא אותך ועוטף אותך, תשוקה רוחנית שלא יכול להיות להמשיך ככה. זה מפוצץ. איך אפשר להגיע למצב כזה של אהבת ישראל כזאת אדירה, שאתה מוכן לעשות הכל ולשלם כל מחיר כדי להושיע את ישראל? אי אפשר בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ואבון. רק אם אתה נקי לגמרי מכל חטא ואבון, רק אז אתה יכול להגיע למקום. והפסקה הזאת לא מסתדרת עם מה שאנחנו יודעים. כי אנחנו מכירים המון אנשים עם תשוקה מאוד 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 פנימית לישועת הכלל, שלא בטוח שהם שבו מכל חטא ואבון. בקיצור, אנחנו בתוך מהלך ש... של 120 שנה שעשרות ומאות אלפי אנשים עשו את נפשם פעמים רבות. לראשיית ישראל, כל ביצה שיבשו, כל יישוב שהוא קם, כל אוניית מעפילים שהגיע, כל קרב, כל מערב, כל מלחמה, וכל שליחות של סוכני מוסד, זה תשוקה לישועת ישראל, זה נדרש למחירים כאלה אדירים, שבלי תשוקה לישועת ישראל זה לא יהיה. ולא בדקתי בציציות של אף אחד, למרות זאת אני לא משוכנע שהייתה תשובה שלילית עמוקה מכל חטא ועוון. לא משוכנע. אז מה הרב כותב פה פסקה שלא מחוברת לחיים? זה יכול להיות. הוא לא הקים, אז הרב מסביר. אמנם יש פתרון. יכולים להיווצר מצבים שרבים רבים מתמלאים בתשוקה פנימית לישועת הכלל, גם בלי שהם שבו תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. איך? הרב נותן לנו את התרשים. יחיד ששב במובן זה, מוחלים לו ולכל העולם כולו. וכן יכולים רבים להתעלות לתכונה האידיאלית הגנוזה בנשמת האומה על ידי תשובת היחיד. השב, לא סתם יחיד, יחיד ששב למטרה הזו של התאפשרות הזכת תשוקת גיון האום תארתה. זה חבל שאני קורא, הייתי צריך לצלם את זה, אה? עוד כמה שנים אני אגדל, אולי אני אעשה דברים כאלה. אבל, כי המילים פה חשובות. הרב כותב שיחיד, יחיד ששב, תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. מה זה תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון? זה גם תשובה מכל חטא, שום חטא ושום עוון, ולא תשובה, אלא תשובה פנימית, ולא תשובה פנימית, תשובה פנימית עמוקה. זה משהו רציני, בקיצור. גם בלי שנדאג בכל המילים, גם בלי שנסביר אותם. יחיד ששב למטרה זו, הוא לא סתם חוזר, הוא חוזר בשביל זה. יכול להיות שהפסקה הזאת יושבת בדיוק על יחיאל בן קנז. זה נראה כאילו בדיוק זה תפור עליו, על הפסוקים האלה. יחיד ששב למטרה זו של התאפשרות, אז התאפשרות זה לתת אופציה, ליצור מצב של הזרחת שוקת גאון האומה בתארתה, מכוחו יכולים רבים להתעלות לשם. כשיש מישהו אחד כזה, שהוא תופס אחריות על הדור, מכירים אותו, לא מכירים אותו, יודעים עליו, לא יודעים, זה לא רלוונטי. התקשורת הישראלית עוברת גם בחדרים הפנימיים של הלב, גם בלי שפרסמת מודעות בעיתונים. שיש יחידים כאלה שאולי הצדיקים נסתרים, שהם באמת מרומם, זה מה שעתניאל עשה בישיבה הזאת במדבר בנגב הרב. הוא לא הלך שם רק בגלל הנוף, הוא כן הלך בגלל הנוף, בגלל שאין שם נוף, בגלל שכל מדבר, בגלל שאין שם מה לעשות חוץ מלגדול בתורה. כל שאר הדברים אפשר לעשות במקום אחר. נורא, דברים נורא מעניינים קרו בדור הזה. זה דור שהצמיח והפריח וטיעל ושכלל וגידל ולמד וקידש את ארץ ישראל והכל קדוש קדוש. והוא במדבר, תרתי משמע. נכון, מדבר מתנה, אין התורה מתנת מתנה אלא מי שמשים עצמו במדבר. הוא שם עצמו מדבר, נורא מעניין אותו, הוא אוהב את ארץ ישראל, הוא יכול להשקיע, וכשהוא נלחם נגד דביר, הוא עשה את זה בצורה הכי גדולה מכולן, את כל זה הוא לוקח וחובש בתוך נחנתו שלו. ושב תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון, למען הזרחת תשוקת הגאולה בכל אחד ואחד. זה מה ש... אז ככה הוא שופט את ישראל. זה לא לקח לו דקה. לקח את החומש, סבור, הוא שנים ארוכות עבד על הדרשה הזאת. המדרשה הזאת צריכה לחלחל בליבו, הוא צריך לחיות אותה לגמרי, הוא צריך להגיע לכאלה רבדים נשמתיים, סביבים ומוקדים, בשביל לזהות מה סגולת ישראל. וזה גם לא יעזור, עם מה? אם הוא בעצמו לא יהיה איזה סוג אישיות כזאת, שמולו קושן רשתה אומר, אני מדבר שטויות. כשהערבים סתם באים ומתווכחים אותנו לחברון, לא פשוט לנו לענות, לא פשוט לענות להם בכלל. למה לנו ולא לכם? לא פשוט. אז עם הערבים של חברון אולי כן יותר פשוט, נכון? כי... ותכלס החברה הישראלית עם כל הבעיות שלה היא הרבה יותר מוסרית מהחברה הפלסטינאית שמסביבנו. הרבה יותר מוסרית למרות טיעונים מסוימים של אנשים אחרים. באמת היא הרבה יותר מוסרית, אבל זה לא ברמה כזאת ולא בפער כזה, זה לא עולמות אחרים לגמרי שאנחנו מישהו מסביבנו. זה כמו ויכוח בין שני שכנים על החנייה. אז וואלה, נניח שהחנייה שלך, אמר, בזה תפוצץ את הבניין, שזה תשים לו רימונים מונקדים, שזה תערוב את כולם. יאללה, חצי חצי, יום אתה יום אני, יומיים אתה יומיים... לא יודע מה. המלחמה הזאת באמת נראית לא מובנת, ואומות העולם לא יכולים לתפוס אותה. הם באמת לא יכולים לתפוס אותה. הם יתפסו אותה רק אם באמת, הם יכולים להירגעו, הם יפסיקו לנשוך בצורה כל כך מרושעת, רק אם יקומו יותר ויותר אנשים בתוכנו, הם לא יצטרכו לדעת עליהם. שיגידו, וואלה, זה לא ערבי. זה לא ערבי, לא בגלל שהוא קצת יותר נכון. זה משהו אחר, זה מדרגת חיים אחרת לגמרי. זה קרבת אלוקים, זה אמת אלוקים. אנשים שיותר ויותר מהווים מין דוגמה כזאת למה אנחנו יכולים להיות. יש בזה אינסוף מדרגות, אבל יש מדרגות כאלה. אנשים שאולי, היו הרבה אנשים שכעסו על עתניאל, נכון? אמרו לו שהוא משתמט, לא יכול להיות שהוא משתמט, כי הוא קבע שדביר. אבל עכשיו האומה עסוקה בחיבור הקודש של החומר, בהפרחת השממה, האומה כולה עסוקה בהכנסת תורה לצה, והוא יש לו במדבר, ויכול להיות שכעסו עליו, לא יודע. ככל שאדם יותר שכח ויותר נשחק ויותר עסק בבעלים והאשרות, בטח שהוא כעס עליו. כלומר, הוא לא ריאלי, הוא עזוי, הוא מתחמן, יכול להיות. עתניאל בן קנז יושב הרבה 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 שנים, הוא לא נותן פתרון שהוא במובן הזה, שעכשיו עם ישראל כבר הוא כללי. הוא נוגע בכל ונשמת החיים, ומתוך כך כל כוחות החיים מחוברים אצלו, וכל ארבעת הנערות משוקים אצלו. לא, זה ייקח, זה ייקח, זה ייקח, הוא כמה ייקח. פיסה, שלמה התכונן רק עוד יותר מ-400 שנה, נכון? 400 שנה לא יותר. אבל הוא אומר, אני קרוב, אני מזכיר, זה מה שהוא עושה. אני מזכיר את מדרגות החיים של שלמה. וככל שיותר בתוכו מזכיר את המדרגות משהו, אז ככה הוא יותר חי, מלא תשוקה לישועת הכלל. הוא מנהל בתוכו תשובה פנימית עמוקה, זה מילים מאוד גדולות, אנחנו לא צריכים להבין אותם, כדאי מאוד שנבין אותם, כי אז נהיה קרובים להם ודומים להם. וצורכים אנשים בודדים כאלה, שלכולם יש חשק. אנחנו אומרים צופי ישוע, אתם יודעים שיש בדור הזה צדיקים שמאמינים בישראל, למדים עליהם זכות, כמו שהרמח"ל כותב בפרק י"ח בסייעת שמיים, פרק י"ט, נכון? מה תפקידם של חסידי הדור, נכון? למסור נפשם על צונו, ולהתפלל על הדור, ולמד עליו זכות. מה זה כל כך חשוב שהתפעלו על הדור ולמדו עליו זכות? זה דור אחר, החסידים האלה, שוב, אף אחד לא צריך להכיר אותם. באופן טבעי לא מכירים אותם. שיש צדיקים עליונים כאלה, שהצדיקים האלה מסתכלים בעין טובה על ישראל, והם דורשים דרשות כמו שנותנים מכנז, על רעו האלה. וכשהם מרוממים את עם ישראל, בליבם פנימה, הם עושים את נפשם על הדור הזה בתפילתם, אז יש סייעתא דשמיא אחרת בהכל. אז הכל זורם, והכל הולך, והכל מצליח, ויש איזה רוח של חן וחסד על כולם. כולם עוד לא שבו מכל חטא ועוון. ויש הרבה פחות מרירות, והרבה פחות כעס, והרבה פחות תחושות כיפוח. ותחושות פיצול, ותחושות שבטיות, ומגדריות, ומגזריות, מכל המילים היפות שימצאנו בשנים האחרונות. שיש צדיק הזה שבתוכו כולל את כולם, אז יש נעימות גדולה. אז הכסח והכעס הם על אש הרבה יותר קטנה. אם אתה יודע למה או לא יודע למה. זה לא משנה שהאמת הזאת בשמיים, האמת הזאת תמיד נכונה. אבל כשיש אנשים שמצליחים לממש את האמת הזאת פה, אז הם צריכים רוח השם, רוח השם זה לפעמים לקחת את גוליית ולפרק אותו. לפעמים זה לפרק דברים הרבה יותר קשים מגוליית, לפרק את החולשות שלי, ואת את הסביכים שלי, ואת המעצורים שלי, שהם הרבה הרבה יותר מסוכנים וגדולים מגוליית. וכשיש אנשים כאלה שמסכימים להתמסר ולגדול, אז רוח השם בסופו של דבר מצליחה להרים אותם למקום שהוא שופט את ישראל. מה זה שופט את ישראל? אנחנו זוכרים כל ספר שופטים, זה לא הספר של אנשים ששופטים מי צודק מי לא צודק. זה בכלל לא פשר המילה הזאת, זה לא מי גנב למי ומי דפק כמכונית של מי. שופט זה מי שקובע מה צודק, נכון? לא מי צודק, אלא מה צודק. יש בוויכוח הכלכלי ביניכם של מי מקום החנייה, ויש בשופט, בית המשפט יש סמכות מה? להכריע את האמת המעשית. שופטים זה כאלו שקבעו לעם ישראל מי זה עם ישראל. לעם ישראל יש התנדנויות, מלחמות פנויות ובלבולים, אני כזה, אני כזה, אני לא יודע, שופטים זה אנשים שעזרו, שהועילו, שהצליחו להגיד לעם ישראל בכוח אישיותם, אנחנו כאלה! אנחנו את המכה היפתי שזה היה. אז יש איזו מלחמה שמתנהלת מכוח זה שנכנסנו לחומר, והתופעה היא כמעט הכרחית, שבישראל ישראל נתרה בני השם, שקפו את השם, עבדו את הבעלות השם, אתה עוזב את הישיבה, זה כמעט הכרחי, יש פתרון, לא לעזור את הישיבה כל החיים, זה פתרון. אתה יכול להישאר כל החיים אברך, ואז אף פעם לא תתלבט ולא תשחק בעולם החיצוני, כי לא תהיה בעולם החיצוני. הפתרון הזה הוא לא תמיד כל כך טוב, הוא לא תמיד כל כך מתאים לכולם, מכיוון שהקדוש ברוך הוא כן רוצה שניכנס לארץ ישראל. הדור הזה בטח, יהושע בן נון בטח לא שמע על החוכמה הזאת, והוא בטח הכניס לארץ ישראל. אבל בתוך השלבים כאלה יש אנשים. הקטגוריה תקום. קטגוריית הקום, כי נולד משהו בעולם. ב-A, ב-R, ת' שנחת נולד משהו בעולם. אנחנו לא מצפים שהמשפט הבינלאומי השם והתקשורת השמה, והכל נכון, זה הכל קיצוני. הכל תובע מאיתנו, הלו, הקמת מדינה, אתם יכולים להתחיל לגרד את התנ"ך, זה מה שכתוב שם. אתם יכולים להתחיל להתפלל, לבכות, לרצות, לחלום בקדושה חלומות שאין להם גבולות. אין להם גבולות. וכמו שבמחינה ביטחונית, מבחינת תעשיית הייטק, אז מדינת ישראל הגיעה לשיאים מטורפים, אז זה רק דוגמה למה אנחנו יכולים לעשות בבתי המדרש שלנו. זה ברור שאנחנו לומדים גמרא יותר טוב מכל מדינה אחרת בעולם, נכון?
כן, אבל לא לזה התכוונו.
התכוונו לאיזה מדרגות חיים בפועל התייצרו, היווצרו, יקומו מכוח עמל הגמרא הזה. שזה כבר ברור שבלי עמל גמרא זה לא יצמח. אז זה כבר דורש כנראה הרבה הרבה מעבר לזה. אני צריך את ניהל בן כנזים כאלה, שיושבים שנים ארוכות ופועלים, עד שרוח השם נח עליהם. רוח השם נח עליהם, ואני לא יודע אם פסוק יהודה מסתם ממציא, או זה התחושה שלי. בהתחלה קוראים לו קושן רשתיים, מלך ארם נהריים. וכשפסוק יהודה כתוב, ויתן השם בידו את קושן רשתיים מלך ארם, נכון? אז נפל לו הנהריים, נכון? ואחרי זה ותה עוז ידו על קושן רשתיים, אז אפילו הארם נפל לו. כאילו, כמה שאנחנו יותר אנחנו, אז השונאים שלנו משילים מעליהם את הקליפות. מאיפה הם מקבלים את הכוח? מקבלים את הכוח? כי אנחנו מקבלים את הכוח. כי אנחנו מחדשים את זה אמירת בעולם. אם אנחנו לא ניקח אותה, אין להם ברירה, הם ייקחו אותה בצורה חיצונית, אבל זה יותר טוב מכלום. וככל שאנחנו יותר כאלה, אז זה נהיה קריקטורה. אז קושן רשתיים בעצמו מרגיש שהקשר שלו לכל תכונות החיים הוא קשר כזה מלאה, קשר כזה נמוך, קשר כזה קטן, אז הוא כבר לא מתהדר בו. הוא חוזר להיות דוגרי משהו, קושן רשתיים. וכשקושן רשתיים הוא כולה קושן רשתיים, אז הוא נעלם לאבק דק. עד כאן קושן רשתיים. אפשר להמשיך עוד קצת? מה השעה? 4:02. יש לנו עוד 3 דקות, נכון? כן? אז נעבור לפרק הבא. לא לפרק הבא, לשופט הבא. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם. אז הם לא בזיגזג חזרו. אנחנו לא נלמד בספר שופטים שום זיגזג. לא בספר שופטים ולא בחיים שלך. אתה נראה לעצמך, עולה נופל, עולה נופל, עולה, אבל זה לא קורה אף פעם ככה. בפועל, אתה אולי מזגזג, אבל כל פעם זה מבחינה אחרת. עתניאל בגנז, זהו, יושב לנו בלב, יושב לנו בגב. יש בנו עתניאל בגנז. יש בנו זיכרון שאנחנו באנו לבנות פה לא סתם מדינה. האופק שלנו, תקווה שלנו יש. תלינו תמונה, כל אחד תלה על הקיר תמונה של עתניאל בגנז, וקנה את כל הספרים שלו. בסדר? זה לא, זוכרים! זוכרים! זה הגביל את השחיקה, זה עצר את השחיקה, זה לא נתן להתבלבל יותר מדי. זוכרים! שיש צדיקים כאלה, בתי מדרש כאלה. עכשיו יש פה קומה חדשה, בעיה אחרת, נכון? זה, הבעיות שלך בכיתה א', הם לא הבעיות שלך בכיתה ב', הבעיות שלך בכיתה ג', הם לא הבעיות שלך בכיתה ד'. עוברים עליך דברים אחרים בחיים. זה שפתרת הבעיות שלך בכיתה ב', זה לא מה שפתרת הבעיות שלך בכיתה ג'. זה מדרגה חדשה. יש פה קומה חדשה, אני חושב שגם אהוד בן גירה וגם שם גר בעינת הצטרפו באיזה צורה להיות מבחינת בצורה אחרת, אבל יש פה משהו אחר. מה זה המשהו אחר? זאת הבעיה, שהרבה פעמים אתה נופל בפסוק זין, כתוב בדיוק מה עם ישראל נופל, נופל בגלל החקלאות, נופל בעלי מהשעות, הרבה פעמים נופל ואני לא יודע למה אני נופל, אני מנסה להיות טוב ולא מצליח, ולא מצליח ואני לא יודע למה. אם אתה לא יודע מה גרם לך להיות חלש, איך תתקן לזה? איך תתמודד מול זה? אתה לא יודע. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל, אל כי עשו את הרע בעיני השם. אז אתם רואים שזה לא אויב שמנצל את החולשה שלנו, כמו חיידק שמנצל את זה שיש לך פצע כדי לחדור. משום שפה עגלון לבד לא מסוגל לעשות כלום. עגלון זקוק לתפיחה אלוקית על השכם. ויחזק השם את עגלון מלך מואב על ישראל. עגלון הוא חלש, ככה תגידו את זה. ויש בו איזה כוח מיוחד שאלוקים אומר לו, אתה צריך להיות העונש. למה עגלון צריך להיות העונש? כי זה כלל בכל התורה כולה, בטח בתנ"ך. שהעונש האלוקי הוא בטח שהוא לא רק נקמה, אלא הוא תרופה. העונש האלוקי, גם במובן הפרטי, כשאני חוטף משהו, הדבר הזה שאני חוטף הוא מכאיב מאוד, אבל הכאב הזה הוא יוצר לי, הוא מעניק לי כלים להבין מה הייתי לא טוב. המלחמה שלי נגד האויב, מלחמה, זה כל פעם אויב אחר, זה כל פעם עונש אחר. זה עונש שמסביר לי איפה הייתי לא טוב. אם כואב אותך היד, כנראה משהו ביד שלך לא טוב. אם כואב אותך הרגל, כנראה משהו ברגל שלך בעייתי, נכון? בגוף הפרטי אנחנו מבינים את זה מצוין. אם זה דווקא עגלון, נצטרך ללמוד טוב מי זה עגלון. או פלישתים, או קושן רשתיים, או ציסרה. נצטרך ללמוד, ודווקא דרך האויב נבין איפה פספסנו. נבין מה נדרש מאיתנו. נבין מה גרם לנו להרגיש מפורקים וחדשים. כי התוצאה הסופית, תמיד אתה אותה תוצאה הסופית. אתה חלש, אתה חלש, אתה חלש בהכל. אתה עושה שטויות, ואיזה עבירות אתה עושה, איזה שיש בסביבה. למה אני חלש? זאת השאלה הגדולה. במיוחד פה בפסוק י"ב, שזה לא במקרה עבר פה אויב חזק בסביבה, זה אויב חלש. נראה גם בהמשך הפרק זה אויב חלש. אז מה הבעיה של עם ישראל ולא מדווקא עגלון? ופה כבר מצינו כנראה. כל טוב.